ויקרא כפיו. פסוק מבית. אל תתרח. וזכרתי, פסוק מבית. וזכרתי את בריתי יעקב. ואף את בריתי יצחק. ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. טוב, אז הסדר פה בולט בחריגותו. בדרך כלל זה אברהם, אחרי זה יצחק, אחרי זה יעקב. אלא חז"ל אמרו, אם לא תספיק ברית זכות יעקב, אז זכותו של יצחק, לא יספיק של יצחק ושל אברהם, לא יספיק של שלושת האבות, והארץ אזכור. כלומר, מה זה הארץ? מה יש כל כך לזכור? איזה זכות יש לארץ? גם לארץ יש מה לומר. כלומר, אמנם האומה חטאה, אבל מה חטאה הארץ, מסכנה, שהיא צריכה להישאר מבלי בניה? אז גם למען הארץ יש מה לעשות. זאת אומרת שארץ ישראל, בשונה משאר הארצות אולי, היא אישיות.
מה אולי?
קודם כל, ארץ ישראל היא אישיות. זה דבר שחשוב להבין. מערכת היחסים, כן, היא מסובייקט אל סובייקט, אישיות אל אישיות, האומה כולה אל הארץ שלה.
מה עם חטא הארץ?
מה פירוש השאלה? לא, אם יש לך שאלה, תשאל. אם זה משהו ערפילי, אני לא יכול להתייחס.
אני לא מכיר את זה בדיוק, אבל אני זוכר שכתוב חטא הארץ.
נו, מה השאלה?
אז אתה אומר...
אתה אומר חטאה הארץ, זה אני מסכים, בסדר, מה השאלה?
אז אתה אומרת, מה הארץ חטאה? אז יש את החטא הקדמון של הארץ גם, לארץ יש חטא.
אה, זה מה שאתה רוצה לומר? לא, אבל... אני לא יודע, לא נעים לי, אבל אתה שואל שאלה אידיוטית. כן, סליחה, אבל אין ברירה, זאת אומרת, אני שאלתי, אם בעקבות החטא של עם ישראל, עם ישראל גולה מן הארץ, אז בגלל זה מגיע לו להיות בגלות, אבל מה הארץ חטאה אז? בסדר? לא, אם אתה אומר שבגלל שהארץ חטאה בראשית הבריאה, מגיע לה שעם ישראל לא יהיה, אז אף פעם עם ישראל לא צריך להיות שם, אז זה קושי על מה בכלל אי פעם עם ישראל היה שם. לכן כשאדם, כשאני אומר איזשהו ביטוי, אתה צריך להבין את ההקשר שבו הביטוי נאמר. ברור? לא אמרתי, לא, זו לא הייתה שאלה אקדמית, מה חטא הארץ? אני שואל, זו שאלה רטורית, מה הארץ חטאה שמגיע לה שעם ישראל לא יהיה? הבנת? לכן לא ידעתי איך להגיב, אני מצטער, אבל לא הייתה לי ברירה. טוב, אחרי עוד יגידו שאני יורד על התלמידים. טוב, אז אני חוזר פה לנושא. ארץ ישראל פועלת בתור אישיות, שגם לה יש זכויות. זו הנקודה שצריך להתרגל אליה. מדוע? משום שבשאר הארצות יש להניח שהארץ היא סוג של מה שמכנים בלועזית טריטוריה. מהי טריטוריה? פלטה. מגש. יש לי כמה מיליוני אנשים, צריך לשים אותם באיזשהו מקום. טוב, אז יש ארץ. כדי להניח עליה את בני האדם. מבחינה מסוימת, הארץ היא אינדיפרנטית ליושביה. אדישה. אין משמעות כל כך לקשר שיש בין האדם לבין אדמתו. אמנם, אני הוספתי מילה של זהירות, מילת אולי. מדוע הוספתי את המילה הזאת? משום שבראשית הבריאה, כל הארצות היו בעלות אופי כזה. ואז נשאר משהו מזה גם בשאר הארצות, אבל סמוי, פחות גדול. מובן? טוב.
בעקבות מה נעשתה החלוקה?
החלוקה הייתה בעקבות המבול, וזה הסתיים, האובדן הזה של האישיות של הארץ, בדור הפלגה. אני אסביר למה הכוונה. כתוב בספר יחזקאל על ארץ ישראל, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. אז חז"ל אמרו, מה פירוש ארץ לא מטוהרה? שלא ירד מבול על ארץ ישראל. הבנת? ארץ, מה? לא מתואר, אז מה זה לטהר פה במובן הזה? זה מובן שלילי, כמו בצבא, מתארים עמדה של האויב. מה זה לטהר? להרוג. אז זאת אומרת שארץ לא מתוארה, זאת ארץ שנשארה בחיים. משמע שכל שאר הארצות פעם היו חיות, והחיות הזאת עבדה מהם.
אבל אולי הכוונה פה, לפי הגיון כאילו, כן? להגנה על אנשים שחיים בה, לפי משמעות של הדברים.
מה אתה מתכוון?
המבול,
זהו. הוא
קצת ירטבת, בדרך כלל.
כן, נכון, אתה צודק. ואף על פי כן, הביטוי הוא ארץ. גם פה אתה רואה שהמילה ארץ ודאי שהיא לא אנשים, כי יש לך יעקב, יצחק, אברהם, לעומת זה הארץ. אז ברור שיש גם פעולה על הארץ. גם אנחנו רואים שבראשית הבריאה, הארץ פועלת כאישיות, יש חטא הארץ, שידידנו כאן הזכיר. נכון? אתה רואה, אתה הזכרת דברים חשובים. האדמה כולה שותפה לחטא. זאת אומרת שהאדמה בכללה הייתה אישיות בהתחלה. מובן? והדבר הזה הלך לאיבוד. היום הארצות הן טריטוריות. פחות או יותר.
אגב, למה החטא בכלל אישיות?
אי אפשר לחטוא אם אתה לא מישהו.
למה?
למה ככה? מה זאת אומרת? מה זה לחטוא? זה עניין של הגדרה. זה מישהו שמחליט לחטוא. למרוד. אם אין לו ברירה, אתה מכיר, יש ספר קדוש בשם הנסיך הקטן. ששם יש על אחד מכוכבי הלכת איזה מלך. הנסיך הקטן אומר לו, על מה אתה מולך, עוד מלכותך? אומר, אני מולך על כל זה. כל מה שאתה רואה. כוכבים, שמש, ירח, על כל זה אני מולך. אומר לו הנסיך הקטן, וואי, איזה יופי, אתה מולך גם על השמש? אומר, כן, אני מולך גם על השמש. וואו, והשמש עושה מה שאתה אומר? כן, מה שאני אומר. אז אולי תגיד לשמש לשקוע, אני כל כך אוהב שקיעות חמה. ואז המלך אומר לו, לו הייתי מצווה על אחד מהגנרלים שלי לעוף כפרפר, והוא לא היה עושה כן, מי היה אשם? הוא או אני? אומר לו הנסיך הקטן, אתה היית אשם, אדוני המלך. אומר אותו דבר, אתה רוצה שאני אצווה על השמש דבר שהיא לא יכולה לעשות? אבל, בכל זאת, אני אעשה כרצונך, ואז הוא מדפדף בלוח שנה, מסתכל, כן, תבוא היום בשעה 7:32, ותראה איך שפקודותיי נשמעות. כן, עכשיו, מה כוונת הסיפור הזה? זאת אשליה, זאת אומרת, אשליה זו של מלכות, הרי הטבע הוא זה שפועל את הכל. מה הוא חושב את עצמו, המלך הזה, שהוא מולך על הכל? מובן? טוב.
ראית שותוף הארץ הפת?
לא, זאת אומרת, רגע. זאת אומרת, דבר שהוא בטבע, שנייה, דבר שהוא בטבע, אתה לא יכול להגיד עליו לא חטא ולא זכות. מה אתה אומר?
ומה הארץ הייתה שותפה לחטא?
ומה הארץ הייתה שותפה לחטא? היא חטאה.
ומה?
מה, כתוב, תוצא הארץ, עץ פרי, עושה פרי. זאת אומרת שצריך שלטעם של העץ, של העץ יהיה טעם של הפרי. עץ פרי, עושה פרי. והיא בסוף הוציאה רק עץ... עושה פרי, זאת אומרת שהטעם של העץ איננו כטעם הפרי.
זה קדוש ברוך הוא, איניש לו.
לא, זה לא הקדוש ברוך הוא איניש, להפך. זה הארץ שחטאה. יעוין על ידי כבודו ברשי שם. כן? וככה רשי אומר, מה אני אעשה? שהארץ חטאה. אז אם כך... אפשר היה לומר שכל הארץ כולה היא אישיות. יש פסוק, יש בדברי רשי, על תחילת התורה, ביטוי מאוד מעניין. על הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שואל רשי, מה טעם פתח בבראשית? בשם רבי יצחק, כן? מה טעם פתח בבראשית? מה התשובה? תשובה לאומות העולם, נכון? שאם יאמרו ליסטים אתם שקיבשתם ארצות שבע גויים, אז הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. שימו לב לביטוי, כל הארץ. בתשובה הזאת של רשי, מה הכוונה בביטוי כל הארץ?
כל העולם.
כל העולם. אז בואו נראה את ההמשך. הוא בראה. הוא נתנה, מה נתנה? את מי הוא נתן? את כל הארץ. לאשר אשר בעיניו, ברצונו נתנה להם. מה זה נתנה? את מה?
את העולם.
את העולם להם? מה, לכנענים? לשבעה עממים? כל השבעה עממים ירשו את כל כדור הארץ? ראה, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. על מה מדובר שם? על ארץ ישראל. מה קרה? באמצע משפט רש"י עבר מכל העולם כולו לארץ ישראל בלבד? חוץ מזה, יש עוד דבר לא מובן בדברי רש"י. שהפסוק הראשון, הרי מדבר בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. איפה ארץ ישראל שם? הרי הוא אומר שכל הפסוק הזה נכתב בשביל לענות תשובה בנושא ארץ ישראל. איפה מוזכרת ארץ ישראל בפסוק הראשון?
הארץ.
הארץ, נכון? נכון, כפי שמספרים שילד בתלמוד תורה קרא את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומתי ברא חוץ לארץ? יעבדוך העמים. טוב, אז איפה היינו? מתי ברא חוץ לארץ? כן, מראשים על זה שם את הארץ. זה לפי זה שרש"י כנראה הבין שהביטוי הארץ שבפסוק הראשון כוונתו לארץ ישראל. אבל מצד הפשט, כשאדם קורא את הפסוק הזה, איך הוא מבין הארץ? כל העולם כולו. אז כנראה מה שעולה מהדברים האלה, שבראשית ההיסטוריה או בראשית הבריאה בכלל, אין הבדל מהותי בין ארץ ישראל לעולם כולו. כל העולם כולו הוא במדרגת ארץ ישראל. אבל קורה מה שקורה, במהלך הדורות, מה שפעם היה כל הארץ, הופך להיות ארץ ישראל בלבד. והרי היה, בפרשת זאת הברכה, אני אסביר. בפרשת זאת הברכה, כשמשה עולה להר נבו, מה כתוב? ויראהו השם את כל הארץ. איזה כל הארץ? את הגלעד עד דן, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון. זה נקרא כל הארץ. זאת אומרת, שמשהו, תכונה שהייתה פעם שייכת לעולם כולו, הלכה והצטמקה, הצטמצמה, בארץ ישראל בלבד. ממתי הדבר הזה קורה? אז בהתחלה, תסתכלו בספר בראשית, על מה נאמר כל הארץ. בפרשת לך לך, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה. לאיזה ארץ הכוונה שמה? ארץ ישראל. פרשת נוח, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. על מה מדברים? על העולם כולו. זאת אומרת שבין נוח ללך לך קרה משהו. כשעדיין האנושות הייתה קוסמופוליטית, עדיין התכונה הזאת, הארץ ישראלית של אישיות לארץ, בעלת רצון, ארץ מלשון רצון, הדבר הזה היה בעולם כולו. קרה מה שקרה, נצטמקו הזהויות האנושיות, התנפצה האנושות ל-70 לשונות, גם הארצות נפלו ממדרגתן, וארץ אחת נשארה במדרגתה המקורית. וזה מה שכתוב, והתחזקתם. ולקחתם מפרי הארץ. מי אמר למי?
משה למרגלים.
יפה מאוד. משה אמר למרגלים, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה יש להתחזק כדי לקחת פרי? לקחת פרי צריך לקטוף אותו. זה חוזק מיוחד. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. אז אומר... אומר הרב יעקב משה חרלפ, זכותו הגן עלינו אמן, שהכוונה שצריך להתחזק מבחינה מנטלית כדי לראות שבארץ ישראל כללת הארץ לא קיימת. וגם חטא הארץ לא נמצא שם. ואז יוצא ששם בארץ ישראל, מי שיודע לטעום, תואם את טעם הפרי בטעם העץ. אז מה הם עשו? חכה, מה הם עשו? ויעלו עד נחל אשכול, ויקחו משם, לא. זה מורה ואשכול. זאת אומרת, משה אמר להם, תיקחו פרי. מה הם לקחו? עץ ופרי. למה הם עשו את זה? הם רצו להראות שגם בארץ ישראל, טעם העץ לא כטעם הפרי. רצו להראות, כלומר, שארץ ישראל איננה שונה מכל הארצות. כל הארצות שדופות, גם ארץ ישראל שדופה. מובן? זה הרי לא היה נכון. אבל הם לא התחזקו. לא, הם לא התחזקו. כלומר, הכל תלוי במבט. איך אמר הרב ציודה? הכל תלוי בגישה. אז הם באו מתוך גישה שטעם העץ לא כטעם הפרי, זה מה שהם הביאו. מובן? או כמו שאמר הנשיא יצחק נבון, הנשיא לשעבר, יצחק נבון, מי שאינו אוהב את ירושלים, מה רואה בה? אבנים ועפר. ומי שאוהב את ירושלים, מה רואה בה? זיו ונהרה. נכון? זה בספרו ששת הימים ושבעת השערים. כן? יש ספר כזה. ספר חמוד כזה. ששת הימים ושבעת השערים. אז שם הוא כותב את המשפט הזה. כן. הנשיא לשעבר יצחק נבון. אתה יודע שהיה הנשיא כזה. כן, טוב.
מה המשמעות של...
מה המשמעות
של...
והיה... מה?
אמרתי, המילה נשיא מעבירה צמרמורת לפעמים.
המילה נשיא מעבירה צמרמורת לפעמים. טוב. מה המשמעות של והיה השם למלך על כל הארץ? זהו, זה בדיוק העניין. שבינתיים כל הארצות אינם במדריאת כל הארץ. לעתיד לבוא, ההשגחה הפרטית שיש בארץ ישראל מפשטת על העולם כולו. כן, זה מה שאומרים הרי. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה מראשית, תמיד עיני השם אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, מכן שיש השגחה פרטית מיוחדת בארץ ישראל. בחוץ לארץ היא עתידה להתפשט גם כן. כן, בבקשה, מה השאלה?
אם אני מבין, נכון, הרב אומר שבעצם השלב שבו ארץ ישראל חל מיוחדת, זה רק באותה נקודה שהארץ הייתה לספחת עם דברים אחרים.
לא, אז היא נשארה מיוחדת. ארץ ישראל לא השתנתה, זה העולם שהשתנה.
אבל נדמה לי שכבר במבול בארץ ישראל לא היה מבול.
כן, אתה צודק, לכן אמרתי שזה היה בשלבים. זה קרה, ואמרתי שזה התחיל במבול, וזה נמשך עד דור הפלגה. בסדר? זה די סמוך זה לזה.
שמעתי, כתוב בזוהר, שאיך אתה מרגיש בארץ ישראל, באימות החול, זה שככה אתה מרגיש בחוץ לארץ בשבת.
יפה. זה נכון.
אבל אז זה אומר שקדושת השבת יכול לעלות את המקום?
אתה אומר ככה, שבספר הזוהר כתוב שאיך שהאדם מרגיש ביום חול בארץ ישראל, זה איך שבחוץ לארץ מרגישים בשבת. זה אומר שקדושת השבת מופיעה בשני צינורות, הזמן והמקום. אז יש ארץ ישראל שבזמן, קוראים לזה שבת. יש שבת שבמקום, קוראים לזה ארץ ישראל. יש פה שתי שאלות. הארץ תזכור, אומר הזוהר הקדוש, זה דוד המלך, שהוא המלכות כמדומני, שבת שלום. אכן, אמרתי שהארץ זה הארץ, אתה אומר, אבל הזוהר אומר שזה מישהו ספציפי, זה אותו הדבר, כי דוד מלך ישראל הוא בטל לארץ, זה מה שאמרו, וליבי חלל בקרבי, זה מה שאמר דוד המלך, שלדוד המלך אין אישיות מצד עצמו. כל הערך שלו זה מצד הארץ, שאותה הוא מנחיל לישראל. יש פה שאלה נוספת. הרב אורי שרקי שליטה, תהיה בריא ותרי. אז למה הקדוש ברוך הוא? זה שהוא כותב, מה אני אעשה?
זה גם בשם השולח הוא כתב.
אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, ואדמה לא תיתן תבולה? מי אמר שהיא תקשיב לו אם יש לה אישיות? יפה. כי האדמה יש לה אופי. והקדוש ברוך הוא יודע, הארץ היא כזאת שאיננה מקבלת עוברי עבירה. כן.
זה מתחבר עם האהבה של נת לדבר, הסגולה.
מה זה, מה סגולה? נו, מה הקושיה על הסגולה? שמה?
שאנחנו רואים שזה לא תלוי בבחירה של ארץ.
אז זה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו, זה לא תלוי במעשים. זה נכון. אז מה? אז אין השפעה למעשים בכלל? יש. עכשיו, בכל זאת, פה אתה נוגע לנקודה השנייה שרציתי להגיע אליה. הארץ לזכור, הרי הארץ היא דבר מתמיד. יוצא לפי זה, וזה לא, הארץ איננה תלויה במעשינו, לארץ יש אוטונומיה. יש חיים אוטונומיים משלה. יוצא לפי זה, שיש משהו סגולי בעם ישראל, שמביא אותנו לארץ ישראל בחזרה, בין שאנחנו זכאים, בין שאנחנו לא זכאים. כי זה מה שכתוב. וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם יזכור. כל זה מצד הזכויות האנושיות. לא הולך, והארץ יזכור. כן.
למה יש, נראה שיש פה יותר מניעות בארץ ישראל.
למה נראה שיש יותר מניעות בארץ ישראל? כי זה מקום רציני. פעם מישהו שאל את הרב קוק, מדוע בקהילות בחוץ לארץ, כל הזרמים של היהדות מסתדרים זה עם זה. זה נכנס לקהילה בחוץ לארץ, זה חושב ככה, זה חושב ככה, כולם נפגשים באירועים המרכזיים, אוהבים אחד את השני וכו'. הכל מסתדר שם. בארץ ישראל, על כל פיפס קטן, שתי מפלגות, מתחילים להריב, פשקביל וכו'.
זה הסיבה שהקונגרס הציוני היה בחוץ לארץ.
זה הסיבה שהקונגרס הציוני היה בחוץ לארץ, כן. נכון, יכול להיות. אז הרב קוק ענה, פשוט מאוד, בחוץ לארץ הם כמו נוזלים, ונוחים להתערב זה בזה. בארץ ישראל הם כמו מוצקים, ואינם נוחים להתערב זה בזה. כי דבר נוזל זה דבר לא משמעותי, אפשר ככה, אפשר ככה. כי הרי אין דחיפות היסטורית בחוץ לארץ. הרי על מה אנחנו רבים? על דברים תיאורטיים. הרי מי קובע את העולם? מי קובע את ענייני העולם בחוץ לארץ? הגויים. אז על מה אתה רב בבית הכנסת? אתה רב מסביב לספר פתוח. עולה כמה? 20 שקלים. אז הם מתחילים להריב. אחד אומר ככה, שני אומר ככה. על מה יש להריב בחוץ לארץ? על דברים שהם אינם משמעותיים עבור גורל העולם. לא, אז על מה נשאר? אחד מביא גמרא, השני מביא חומש, השלישי מביא את מרקס. מה זה משנה? רבים על ספרים. כן. אבל פה, מה שנעשה זה קובע את ההיסטוריה. העתיד נקבע פה. ולכן המריבות הן כל כך חזקות בארץ ישראל. כי זה דברים רציניים. לכן יש כל כך הרבה עיכובים בארץ ישראל. הרב, לא הבנתי. אם הכל תלוי, זאת אומרת שאני יכול לטעום בפירות הארץ סם מיוחד שאין בחוץ לארץ, ואם כן, למה אומרים שניטל טעם פירות? אתה צודק. ניטל טעם פירות יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ. בארץ עדיין אפשר לפעמים לטעום את הטעם הזה. כן. כן, כמעט שום דבר. כמעט שום דבר. על מה אתה מדבר? אתה צודק, לא אמרתי שאין שום השפעה לנעשה בחוץ לארץ. יש. רק שהדברים אמיתיים יותר, וגם הם לא קובעים באופן מוחלט. כלומר, אם לא הצלחת פעם אחת, אתה יכול להצליח פעם אחרת, במקום אחר. זה מקצה שיפורים. בארץ ישראל אין. זה הרטוב. זה המקום האמיתי פה.
יין צריך לצוס בתוך השמיים.
היין צריך לצוס בתוך השמיים. יפה. כן.
זה נשמע כמו קצת עבודה זרה, להגיד ש... כל העניין של הקדושה של החומרים, של הארץ, של האדמה, של זה.
אתה שואל, האם זה לא נשמע קצת כמו עבודה זרה? להגיד, יש קדושה לארץ. נכון? לייחס קדושה לדברים חומריים. אני אשאל אותך שאלה נוספת. האם זה לא נשמע קצת כמו עבודה זרה לומר שיש קדושה לדברים רוחניים? תחשוב על זה. הרי עובדי עבודה זרה, היה להם שני עניינים, שתי בעיות. א', הם עבדו, כמו שאתה אומר, לפסלים, דברים גשמיים. ב', הבעיה העיקרית שלהם הייתה שהם עבדו לדברים רוחניים, לאלים.
זאת הבעיה העיקרית,
כי הרי הפסל שעושה עובד האלילים, הוא לא מתכוון להגיד שזה הפסל הזה הוא האלוה. זה רק המושא של הפולחן, זה הצורה שבה הוא עובד. אבל את מי הוא עובד? איזושהי ישות רוחנית. הבעל, האשתורת, זהוס, לא משנה. זאת אומרת, הבעיה היא למצוא קדושה בדברים רוחניים. זה אולי עבודה זרה, תחשוב על זה.
שניהם.
זאת אומרת, בכלל לייחס קדושה לאיזשהו דבר במציאות, מלבד לבורא, זה יש פה בעיה של עבודה זרה לכאורה, אמר ליבוביץ'. נכון? זה בעצם הטענה של פרופסור ליבוביץ'. אבל צריך להבין, כשאתה שואל שאלה, צריך להבין את כל המרחב של השאלה. כי להגיד שיש קדושה במקום לא מפריע לי יותר מאשר להגיד שיש קדושה בזמן או קדושה ברוחניות. אם אני מצליח לפתור אחד מהדברים, אני פותר את כולם. בסדר? עכשיו, בוא נסביר לי מה הכוונה. האם המקום הוא בעצמו קדוש? התשובה היא לא. אלא הוא המקום שבו חלה הקדושה. ברור? שים לב. בחז"ל תמיד אומרים קדושת הארץ. לא הארץ, לא הארץ עצמה קדושה. או? זאת אומרת ש... או ארץ ישראל נקראת אצלנו ארץ הקודש. לא ארץ קדושה. למרות שיש לפעמים גם ביטוי כזה, אבל בעיקרון, בעיקרו של דבר זה ארץ הקודש, הארץ שבה הקודש יכול להתגלות. למשל, אם אתה לוקח אדמה מארץ ישראל, בארץ ישראל, היא חייבת בתרומות ומעשרות האדמה הזאת או לא? חייבת? הלו, עליון. כן? חייבת או לא? אני לוקח אדמה בארץ ישראל, היא לא חייבת בתרומות ומעשרות? חייבת. אחר כך אני לוקח את האדמה הזאת, אני מעביר את אותה אדמה, אותם גרגירים, לחוץ לארץ. חייב בתרומות ומעשרות? לא. אני לוקח גרגירים מחוץ לארץ, מעביר אותם לפה. חייבים בתרומות ומעשרות? גרגירים מחוץ לארץ.
מה שקובע זה המקום ולא האדמה.
יוצא לפי זה, שמה שקובע זה הגבולות. לא האדמה עצמה. הבנת? אז מה זה? שקיות של אדמה מארץ ישראל, שמביאים לחוץ לארץ ושמים בקבר. בסדר, זה חיבה. זה חיבת הארץ. מזכרת ירושלים, אתה יודע, סיון.
פעמים קופסאות אוויר כאלה.
אה? עדיין עושים את זה, לא? קופסאות אוויר מארץ ישראל. מים מהירדן בכלל, אצל הנוצרים זה עובד, לא טוב.
אז איך יהודי יכול ללכת לחוץ לארץ ועדיין לשמור נגיד יום אחד של יום טוב, לא הגבול?
שום דבר לא מוחלט. טוב. מה הכוונה שבארץ תואמים את טעם העץ כטעם הפרי? תשובה. באופן פנימי, טעם העץ הוא באמת כטעם הפרי. מה פירוש העץ? מה זה הפרי? העץ זה האמצעי. הפרי זה המטרה. עכשיו, בעולמנו אנחנו עסוקים 98% מהזמן שלנו באמצעים ולא במטרות. נכון? אנחנו כל הזמן מכינים משהו שמכין משהו שמכין משהו. כמעט ואין לנו רגע בעולם שבו אנחנו עסוקים במטרה עצמה. נכון? חוץ מרגע אחד. זה בשינה שאחרי סעודה שנייה בשבת. זה דבר מאוד מעניין. לפי האריזל, הנקודה הגבוהה ביותר מבחינת הקדושה של הזמנים, זה הזמן של השינה שאחרי סעודה שנייה בשבת. כן, אז זה צריך להדר בזה, ודאי. ואפילו האריזל, שלא היה ישן ביום, בקושי ישן בלילה, בשבת היה ישן שעתיים שלוש, אחרי הצהריים. כן, אבל יותר מזה, הוא אמר שהעלייה הרוחנית שהוא זכה לה, שמה משהו היה לומד שמה במשך שנים אי אפשר ללמוד. זאת אומרת שיש איזה רגע שבו הגעת אל הפרי של השבוע. הפרי של השבוע זה אותם שעתיים שאתה ישן בשבת.
מה מיוחד בזה? מה מיוחד בנקודה הזאת?
כי הגעת אל נקודת המנוחה.
זו המנוחה של שבת כאילו?
המנוחה של שבת היא המטרה. כלומר, זה לא שאתה נח כדי שיהיה לך כוחות להמשך השבוע, אלא להפך. אתה עובד כל השבוע כדי להגיע למנוחה הזאת. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אז יש פה איזה בעיה, לחיות בעולם שהוא כמעט כל כולו עץ, וכמעט ולא פרי. אבל, יש אפשרות אחרת. לומר, בעצם, מאחר ויש פרי, גם העץ יש לו טעם של פרי. זאת אומרת, כיוון שאני עוסק בדבר שמטרתו חשובה, אני תואם כבר את טעם המטרה בשעה שאני עושה את האמצעי. עכשיו, היכולת להגיע להכרה הזאת בארץ ישראל הרבה יותר גבוהה מאשר בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, אני במצב שאני מנחם את עצמי בזה שאני עתיד להגיע לאיזושהי מטרה, אבל אין מטרה לחיים עצמם. מה שאין כן בארץ ישראל, שיש קדושה עצמית בחיים עצמם. כן, בבקשה.
הרב אמר שתמיד חז"ל השתמשו קדושת הארץ. יש גם משנה שאומרת ארץ ישראל מקודשת מכל הארץ.
נכון. זה בדיוק מה שאני אמרתי.
זה לא סותר?
אתה אומר בדיוק מה שאני אמרתי. לא כתוב ארץ ישראל קדושה, אלא ארץ ישראל מקודשת. יש הבדל.
אבל ארץ ישראל לא
נחשב. מה? זה ארץ ישראל מקודשת. זאת אומרת, יחלה בה קדושה. זה כמו שלמשל, המשך חוכמה אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אל תחשוב שיש קדושה במקום. הרי היה, ברגע שהקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו מהר סיני, מותר לעלות לשם. ומה עם הר הבית? כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא מסלק את שכינתו לעולם. זאת אומרת שהקדושה של הר הבית איננה מצד האופי המיוחד, הביומולקולרי של של האפר שם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו שם. אז זה מצד, אנחנו אומרים, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי ששיכן שמו בו. רק רגע, אם הרב יואל בן הראש שואל שאלה, אי אפשר לא להתייחס. בוקר טוב הרב שליטה, לא, שרקי. העבודה בחוץ לארץ היא יותר פרטית של טוב ורע אינדיבידואלי. ולעומת זאת, בארץ ישראל יש מורכבות, מעצם העובדה שיש ציבור, הכולל את כל הסוגים וההשפעה היא עבור הכלל. תודה. דבריך אמת וצדק. הם אינם סותרים את מה שאמרנו, הם תוספת לדברים אשר אמרנו, ישר כוחך הרב בן הראש. כן.
אם הרב אמר שארץ הקודש מתגלה בה, אז ברגע שהקודש לא מתגלה בה, אז איך יש עדיין קדושה?
אתה אומר, אם הקודש לא מתגלה בארץ, איך יש עדיין קדושה? תשובה, הוא תמיד מתגלה קצת. זאת אומרת, יש מדרגות בקדושת הארץ. לפעמים קדושת שמיטה דאורייתא, קדושת שמיטה דרבנן. לפעמים קדושת מזבחות, לפעמים אין קדושת מזבחות. יש כל מיני מדרגות של חלות הקדושה בארץ ישראל. אבל תמיד קצת ככה, אפסילון יש. הנקודה הפנימית הזאת היא הנקראת אצל חז"ל בשם רחל מבכה על בניה. כן. כלומר, תמיד יש פה מישהו שנשאר כדי לבכות. זה קדושת הארץ. כן. כן, אתה. אבישי כהן. ידידנו היקר, דבר.
מה רב?
אתה בשידור ישיר.
לעשות לגבות המנוחה בשבת כדי שאדם יוכל להתחבר בעוצמות גבוהות יותר, מה הדבר הנכון לעשות?
מה צריך האדם לעשות כדי להתחבר בעוצמות גבוהות יותר למנוחה של שבת אחרי הצהריים? לאכול טוב. הרב צבי יהודה זצ"ל בשבת לא היה אומר דברי תורה על השולחן, רק היה מספר סיפורים. למה? כדי שלא תחשוב שהקדושה, הערך של הסעודה, זה מצד דברי תורה שנאמרים בה. זה לא נכון. יש ערך עצמי, זה מצווה, הסעודה הזאת.
אתה יודע? אמרו לי שאכל חמים בשבת חייב מיטה.
בדיוק. טוב. פסוק, אז זה הסבר, והארץ אזכור, כן? זה מפגיש אותנו עם הרבה מאוד דברים, הפסוק הזה, והארץ יזכור. המעלה העצמית, הסגולה הפנימית של עם ישראל. פסוק מ"ג. מה? מה אתה רוצה?
איך אפשר להרחיב או להקטין את תחומי ארץ ישראל? זאת אומרת, אם הקדושה היא באה מלמעלה, אז איך אפשר להרחיב את גבולות הקדושה או להקטין אותה?
אתה צודק, אתה צודק. יש כל מיני תחומים של ארץ ישראל. לפעמים ארץ ישראל מורחבת מאוד, לפעמים מצומצמת מאוד. אבל גם כשהיא מצומצמת, עדיין הקדושה העצמית של כל גבולותיה המובטחים נשארת. למשל, יש מעלה להיקבר בארץ ישראל, נכון? רגע, יש מעלה להיקבר בארץ ישראל, נכון? בתוך איזה תחום של ארץ ישראל? אומר הרמב״ם, כל הארץ שהובטחה לאברהם אבינו בכלל זה. כלומר, גם כשאתה במצב שבו אתה לא מקיים מצוות התלויות בארץ במקום מסוים בארץ ישראל, בגלל שאין שם קדושה מכל מיני סיבות היסטוריות, עדיין מצוות קבורה נשארת שם. אז זה סימן שיש קדושה עצמית למרות הגלות, ויש איזה רובד בסיסי שלא משתנה. מדוע הקבורה היא רובד בסיסי? כי הקבור הוא אינו נדרש לעשות שום פעולה. כלומר, אם אני קונה חלקת אדמה, ברור שמצפים ממני לאבד את האדמה הזאת, נכון? סתם אדמה זה לא מונח בשביל סתם שזה יישאר, אלא כדי לנטוע עצים, לבנות בתים, משהו. מה שאין כן, אם אני קבור באיזשהו מקום, מה מצפים ממני לעשות? שום דבר. כן? לא, אין דרישות מיוחדות. כן? אפילו ועד בית לא צריך לשלם. זאת אומרת שהקבורה היא ביטוי ליחס העצמי, לקשר העצמי עם הארץ. ולכן זה לא קשור בהתפשטות הקדושה בפועל. והקדושה הפוטנציאלית הראשונית היא זו שקובעת לגבי הקבורה.
כן. הסיבה שהמתים הראשונים שקברו אותם, שמדובר על זה, זה רק אברהם אבינו.
לכן, הדבר הראשון שעשה אברהם אבינו כדי להאחז בארץ, היה לקנות מקום קבורה, ולא מקום מלאכה. כן? כי אם אברהם היה קונה שדה, למשל, שדה. אז מה היינו אומרים? ארץ ישראל זה שלך, אם אתה עושה מעשים. אתה לא עושה מעשים, לא שלך. אבל אומר, לא, הקשר הוא עצמי. אני קובר שם מישהו. מכאן שקברי אבות זה חיים של הבנים. להפוקה מהשיטות השמאלניות. בארץ המוריה, הרי יש פה שתי שיטות, זה נקרא. בארץ המוריה, האפר שם צריך גניזה. כן, כלומר, מה שהוואקף מוציא שם, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות. כן, זה צריך גניזה. השואל נקרא הארץ הצדיקה, כתובת בארץ. וואלה, צריך פעם לאסוף את כל הוורטים האלה. טוב. אז למה הארץ חטאה לפי דברי הרב? אם בן האדם יהיה מספיק טוב, הוא יגיע להכרה שהעץ הוא פרי בעצמו, אז הארץ צדיקה שליטה. אפשר לעזור. זאת אומרת, אם הארץ לא הייתה חוטאת, היה יותר קל לאדם להגיע להכרה הזאת. שאלה נוספת. לפי מה שהרב אמר, מה הכוונה במושג לקדש את החול? האין הכוונה שהחול בעצמו הופך לקודש? אני לא הבנתי למה זה קשור למה שאני אמרתי, אבל זה נכון מה שאתה אומר. החול בעצמו הופך לקודש. זה נקרא לקדש את החול. יש מצבים שאפשר לקדש את החול. למשל, יש הערה מעניינת של האדמור מקומרנו, רבי יצחק אייזיק מקומרנו, בעל היכל הברכה, מגדולי המעמיקים שבחסידות. על הפסוק, ואכלת וסברת וברכת. זה מצווה או רשות? תלוי. ואכלת וסברת זה רשות, וברכת מצווה, נכון? זאת אומרת, אם אכלתי וסברתי, יש לי מצווה של ברכת המזון. אני לא יכול להימלט, תגיד, אכלתי וסברתי, לא רוצה לברך. לא, אני חייב לברך. אבל האם אני חייב לאכול? לא. ואכלת וסברת, רשות. וברכת מצווה. לכאורה, אין שום אינדיקציה בפסוק, מה רשות ומה מצווה. באותה מידה היו יכולים חזל לומר, ואכלת מצווה. נכון? או וברכת רשות. כלומר, אין לנו משהו מבחינה דקדוקית שמורה מתי זה רשות, מתי זה מצווה. אז לכן אומר רבי יצחק היזיק מקומרנו, שעבור הצדיקים ואכלת וסברת מצווה. עבור כל העם רשות. זאת אומרת שיש מדרגה כזאת, אתה צודק, לקדש את החול, שגם החול הופך להיות קודש. עבור הצדיקים, כן. את זה מסר לי הרב מאיר אלפסי שליטה, שהוא מגדולי הבקיאים בתורת קומרנו. כן, אפשר לפתוח את החלונות, זה יהיה טוב. בספר הכוזרי
מדובר על רשעים אלוהים.
אה?
בספר הכוזרי.
כן.
מדבר שם על רשעים אלוהים.
נכון.
בעצם המבול מחק את הרשעים האלוהים משאר הארצות, ובארץ ישראל נשאר רושם אלוהי
אני רוצה לחזור על שאלתך כי היא מנוסחת יפה. אתה אומר, בספר הכוזרים מדברים על רשמים אלוהיים, שהם הקדושה שבעולם. קורא לזה רשמים אלוהיים. האם לפי זה המבול מחק את הרשמים האלוהיים משאר העולם וישירם בארץ ישראל? התשובה היא, אכן, כן, בדיוק כך. רק צריך להבין מה זה רשמים אלוהיים. זה ביטוי מוזר, לא? מה זה רושם? רושם זה משהו שהיה והסתלק. לא, אם אני כותב למשל על נייר ואני מוחק את הנייר, מה שהיה כתוב נמחק, אבל נשאר רושם, נכון? אז מה זה אומר שיש רשמים אלוהים בבריאה? אבל מה זה עקבות? מה זה מניח שמה היה לפני כן? היה מילוי. זאת אומרת שהעולם הוא תוצר של סילוק האלוהות. נקרא יציאתו של צדיק עושה רושם. איזה צדיק? צדיקו של עולם. הוא הסתלק וישאיר רושם. רגע, יש פה שאלה. הקבורה בארץ ישראל למי שלא חי בה או מת בה. הזוהר אומר, את חלקי שמתם לתועבה או משהו כזה, ביטוי מאוד חרף. הוא כתב חרף. תלמד עליו זכות. תלמד עליו זכות, שהוא לא טעה. טוב, אז נגיד, חריף. טוב, בקיצור, אתה צודק, האמת היא, זה גם כתוב בגמרא. בגמרא כתוב על הפסוק, ותבואו ותטמאו את ארצי. ואת נחלתי שמתם לתועבה, מדובר על אלה שבאים מחוץ לארץ כדי להיקבר בארץ ישראל. שהם באים לטמא את ארצי, כי הרי המת מטמא, בעוד שבחייהם נחלתי שמתם לתועבה, לא רציתם לעלות. אז עכשיו כשאתם מתים, מטמאים, אז אתם באים לארץ. כאן, כך כתוב בגמרא. עכשיו, יש בעיה, מה זה אומר? אז האם זה אומר שזה טוב בכל זאת להיקבר בארץ ישראל אם מתים בחוץ לארץ או לא. יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הזוהר. הזוהר אומר, מי שמת בחוץ לארץ, שלא יעלה לארץ ישראל. שלא יביאו אותו.
למה את יעקב
הביאו? רגע, רגע. והרמב״ם אומר, מי שמת בחוץ לארץ, למרות שעליו נאמר ונחלתי שמתם לתועבה, בכל זאת יש מעלה להביא אותו לארץ ישראל, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף. ככה אומר. עכשיו, גם בירושלמי משמע כזוהר. הלכה למעשה, הרבנים מורים, מי שיש לו נטייה אל הקבלה, מורה שלא להעלות, כזוהר. מי שיש לו נטייה אל תורת הנגלה, מורה שכן להעלות, כרמב״ם. עכשיו, רגע, רגע. ואני, הדל הקטן, מציע חילוק. שאלה היא, מדוע האדם לא עלה? אם היה בידו לעלות, וסתם בגלל העסקים שלו ועוד כל מיני דברים כאלה, נשאר בחוץ על הארץ, אז ראוי להפעיל עליו את דברי הזוהר. אבל אם האדם הזה ישתוקק לעלות, רק מכל מיני מניעות כבדות, זה הלך נגד רצונו, אז ברור שיש עניין להעלות אותו. ברור? לפי זה כן, רבי נחמן ברסלב, צריך להעלות את העצמות שלו. או למשל, מה? אלי כהן. אלי כהן לא צריך להעלות אותו. אז אני פה מתנגד בתקיפות. להעלות את העצמות של אלי כהן לארץ. הופכים את זה, קודם כל, הופכים את זה לקלף מיקוח. הולכים לתת את הגולן כולו בשביל העצמות. אין דבר כזה שישאר שם בדמשק. דבר נוסף, הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שזה מצווה להיקבר בדמשק. ויש את זה ארץ ישראל, אז מה הבעיה בכלל? מה? עכשיו זה לא ארץ ישראל, אז מה? אבל אמרנו בשם הרמב״ם, נכון? שלעניין קבורה, כל הארץ שהובטחה לאברהם אבינו היא בכלל זה. כן.
בעניין הגבולות, אמרנו, אם הבנתי נכון, הגבולות נקבעים על פי ההחלטה האלוהית. הגבולות שבהן נקבעת הקדושה, זה איפה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. עכשיו, אם נניח מלך מסוים כובש מעבר לגבולות האלה, אז מתווספת קדושה.
אתה שואל שאלה נוספת. מה קורה עם מלך ישראל, אחרי שהוא כבש את כל הארץ, כובש עוד ארצות? אז האם זה מתקדש או לא מתקדש? תשובה, זה מתקדש. מכוח העוצמה של ארץ ישראל, אתה יכול להוסיף. אגב, מה זה מגלה? שבחינת ארץ ישראל יש בכל מקום. אבל רק בתנאי, ככה הלכה. אם הוא כבש קודם את כל הארץ, משהו מוסיף מתקדש. אם הוא לא כבש את כל הארץ, משהו מוסיף נשאר חוץ לארץ. וזה היה הדין של סוריה בימי דוד, שכבש. כן.
לפי הזוהר, באמת איך הוא מסתדר עם יעקב ויוסף?
איך הזוהר מסתדר עם יעקב ויוסף? תגיד, זה יוצא מן הכלא... מה אני אעשה?
כן. עושים תנאי, נכון?
מה?
אפשר לעשות תנאי, אדם שנקבע למשל במלחמה, רואים אותו תנאי המנת, לא רוצים.
טוב, זה משהו אחר, זה קבורה, תנאי, זה דיני קבורה, זה משהו אחר. טוב, הבא נמשיך בפסוק. הם ג'. והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה בו שמה מהם והם ירצו את עוונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חוקותי גאלה נפשם. שימו לב לביטוי, הארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה. מה זה ותירץ? תרצה, שאני ארצות. בכלל, המילה ארץ, משמעותה, רצון. ארץ, זה כוונה, אני רוצה. מה? יפה. למה כתוב בו שמע מהם ולא בו שמע מכם? הרי...
גם תעזב מהם וגם בו שמע מהם.
סליחה. שים לב, שמפסוק א' עד פסוק למדת, התורה מדברת בגוף שני. נכון? עד פסוק למתת, והנשארים בכם ימקו בעוונם בארצות אויביכם ואף בעוונות אבותם איתם ימק. פסוק מם, והתוודו את עוונם. פסוק מם א', ואף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם. מה קרה? בדיוק. כן, זה ביטוי לרוגז. מדבר עליהם בגוף שלישי, אני לא מסתכל עליהם בכלל.
למה נחשב כבוד הרב לדבר
למה זה נחשב כבוד לרב שמדברים בגוף שלישי? כי זה ביטוי לריחוק. מה זה? אני זה לא מעז לדבר אל הרב ישר. זה כן, משהו כזה.
אבל שם זה הפוך.
טוב, בסדר. אני קודם כל נסביר את התנ"ך. בסדר? יאללה. שכל כל דבר. אז פה אנחנו רואים שבהתחלה הביטוי הוא בגוף שני, אחר כך גוף שלישי, מצד הריחוק, העזיבה. בסדר? לכן גם כל זה, פסוק מג' גם כן בכלל זה. עכשיו, פסוק מ' ד'. זה כמו מה?
לספור.
זה ירצו
לשון
עונש.
ירצו.
כמו
לא
להרצות
מאות
לאור חנוכה. אותו מילה? ירצות. נו, איך תסביר? נגיד. נגיד שאתה צודק.
לספור את העוונות שלהם.
ירצו את העוונה כדי שיספרו את העוונותיהם.
מה לא רוצה עונש?
ומה זה טוב לספור? חשבון נפש. זאת אומרת, מבחינת חשבון נפש, כאילו.
כמה עבירות עשו, כמה...
יכול להיות.
אבל
אני
יכול להסביר את
ההטייה
ארץ
כמו שנרצות? כן, בשפה השירית משמיטים ה. למשל, ואירה, נכון? או ויר, לא ויראה, נכון? לפעמים כן משמיטים את ה, כחלק מהשפה השירית. ואפן, לא ואפנה, נכון? אז זאת אומרת, ארץ זה כמו ארצה. נכון? פסוק מ' ד'. דיברנו על זה. ואף גם זאת, שהפסוק מ' ד' הוא קשה מאוד. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מעשים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים.
יפה,
זה אופטימי. אבל זה עדיין גוף
שלישי, למרות כל... זה גוף שלישי, אבל... רגע, אבל יש משהו שאני לא מבין בכלל. פסוק ממדלת מדבר על איזה תקופה? של הגלות או של הגאולה? פסוק ממדלת מדבר על תקופה של גלות ותקופה של גאולה. תקופת גלות. פסוק ממגימל, על מה מדבר? ממבית וממגימל? מדובר בארץ ישראל, כלומר... הסיפור של הגלות הסתיים בפסוק מם א', נכון? אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, ואז יכנע לבם מערב ואז ירצו את עוונם. עד כאן סיפורי הגלות, מם ב', מם ג', מתחילים גאולה. פתאום נזכר, רגע, יש לי איזה סעיף, שכחתי להגיד, שאף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מעשים ולא געלתים לכלותם, פרביתי איתם, כי אני השם אלוהים. מה זה תקוע פה? היית שם את זה?
אתה אומר, נכון,
יש פה צד שווה שזה האופטימיות, אבל יחד עם זה, זאת אופטימיות השייכת לסיפור הקודם. היית צריך לשים את זה מקודם. לפני שאני ממשיך, אני אתייחס לשאלה של פרופסור ליבוביץ'. המשנה שאומרת שיש 10 קדושות, שואלת לגבי הארץ, ומה היא קדושתה? ועונה שמביאים ממנה העומר. נראה מהשאלה שהקדושה אינה במקום, בטריטוריה, בגבולות, אלא במעשה מסוים של האדם. הבנתם את השאלה? המשנה אומרת, מה היא קדושת הארץ, מה היא קדושת ארץ ישראל, שמביאים ממנה את העומר. בסדר? אז מכאן שאין קדושה בארץ, יש קדושה במעשים. עד כאן השואל. הבנתם את השואל? הדברים האלה, הבל הבלים, הבל וריק. אין להם שחר כלל וכלל. כחרס הנשבר הוא דבר שאין בו ממש. כסף שיגים מצופה על חרס. מה? לא, אני אסביר. רגע, מה? אני אסביר למה כל זה לא נכון. כי זה בדיוק הטענה של פרופסור ליבוביץ'. אני אסביר למה זה לא נכון. מי שיביא את העומר מרוסיה, יצא, קידש את רוסיה? לא. אז כשאומרים, מהי קדושתה? זה שמביא ממנה את העומר, הכוונה, מה הביטוי לזה שהיא קדושה? שהרי מביא ממנה את העומר. במה זה בא לידי ביטוי? שערים זה היה תלוי במעשים, אז בכלל גם באנטרקטיקה הייתי יכול לעשות את ארץ ישראל, ועובדה שלא. אז יוצא לפי זה שהמצוות תלויות בארץ, לא הארץ תלויה במצוות.
מה?
מה פרופסור ליבוביץ' חושב? הוא חושב שאין דבר כזה קדושה בארץ. אין. והרי היה, הוא מביא מהמשנה הזאת. מהי קדושתה? שיש מצווה כזאת וכזאת. אבל זה בדיוק ההפך. אם יש מצווה כזאת וכזאת, זה סימן שיש קדושה שם. טוב. אם העפר, אם לא כן, זה הופך להיות את המצווה, זה הופך את המצווה לאיזה מין משהו אבסורדי, ארביטרארי, סתם ככה, תקו, שיש מצווה להביא את העומר. ויכלו להביא, התורה הייתה יכולה לקבוע את המצווה הזאת במקום אחר. זה שלא. יש פה שאלה נוספת. אם העפר, אבל זה לא נגדך אישית, אתה השואל היקר. אני פשוט קצת חינוכי, אתה מבין? טוב. אם העפר צריך גניזה בארץ המוריה, אז משמע שהעפר הוא עצמו קדוש. אחריו אמר שאין העפר בארץ ישראל קדוש מצד עצמו, אבל בארץ המוריה כן. הרב יכול להסביר את ההבדל, או שמא יציאתו של צדיק, שמא אומרים באלף, לא משנה, של צדיק בהר המוריה, אני לא יכול לקרוא את הסוף. טוב, לא משנה, עושה ראש או משהו כזה. טוב, אני אסביר. האפר של הר המוריה, לא של ארץ המוריה. האפר של הר המוריה קדוש גם כשמוצאים אותו בתנאי שהוא לא יתחלל. כלומר, גם אבני קודש יכולות להתחלל לגמרי. כן? למשל, על הפסוקים, על הפסוק תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות, אז לומד הכתוב שכיוון, עשרה, איך היועם זהב ישנה הכתם הטוב, שנגיד כסף של הקדש, כיוון שהוא נשבע על ידי הגויים, הרי כשכבשו את ירושלים, לקחו את כל הזהב שהיה שם, זה זהב קדוש, אז אולי יהיה אסור להשתמש במטבעות זהב מכאן ואילך, כי אולי שמעת הרובד של זהב מן המקדש. אבל אתה כבר, לא, זה כבר התחלל. אותו דבר, כל זמן שניכר העפר, אז עדיין חיבת הקודש שלו מחייבת התייחסות של קודש. ברור שגם עפר של הר המוריה, אם יתערב ולא יהיה ניכר, אז גם הוא לא יהיה בו קדושה. שאלה נוספת. ברשות, אותו דבר לגבי קדושת ארץ ישראל. כלומר, גם האפר של ארץ ישראל, כל זמן ש, אפילו כשמוצאים אותו לאוויר של חוץ לארץ, כל זמן שהוא לא נגע באפר חוץ לארץ, עדיין הוא בקדושת אפר של ארץ ישראל. בדמי שביעית, טוב, דמי שביעית זה דין מיוחד, שלא, כן. ברשות הרב, תשובה לתלמיד הזוהר, לתלמיד, זה הזוהר ליעקב ויוסף. לפי הדיבור, אומר הזוהר שקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב היות ולא רצה לרדת לגלות, שקדושת ארץ ישראל תרד עמו למצרים. זהו, זה מה שאמרתי, זה יוצא מן הכלל. כן, זה תשובה אליך. טוב, יפה. תודה בשמו. טוב, של יאיר מעוז, שמודה לך מאוד. אז אם כך יש פה שאלה, אני חוזר לפסוק ממדלת, מה פתאום תקוע הפסוק הזה פה באמצע תהליך הגאולה מדברים איתנו על משהו שקורה בגלות? אז כאן יש איזשהו עומק, איזשהו סוד שנצטרך לבאר אותו בפעם הבאה. שלום.